כמה דברים בהלכות ברכת התורה. ברכת התורה, לדעת הרבה פוסקים, היא מן התורה. כך דעתו של הרמב"ן, גם כן בספר החינוך כותב כן, גם הרשב"ץ, רבי שמעון בר צמח, וגם כך משמע מהרשב"א בחידושיו לברכות מ"ח. ובכן, אם היא מדאורייתא באמת, כדברי הפוסקים האלה, אם אדם מסופק אם בירך ברכת התורה או לא בירך, יצטרך לחזור ולברך. כדברי ירושלמי לגבי ברכת התורה, לגבי ברכת המזון, שאם אדם אכל ושבע ונסתפק אם בירך ברכת המזון או לא בירך, אומר ירושלמי בירש ברכות שצריך לחזור ולברך. גם אצלנו בתלמוד, בברכות כף א', למדע אמר, זכירת יציאת מצרים בדאורייתא, ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חוזר וברך אמת ויציב, משום שאמת ויציב דאורייתא. וכן, גם כן לכאורה אותו דבר ברכת התורה, אלא שהשאגת אריה, אף על פי שהוא מכריע כן להלכה, בכל זאת הוא אומר, הואי ורבותינו תקנו שלוש ברכות בברכות התורה. שקדשנו על דברי תורה והערבנה והברכה השלישית אשר בחר בנו. והגמרא אומרת ברכת אשר בחר בנו זוהי המעולה שבברכות, הכי חשובה שבברכות. לכן עדיף כשאדם מסופק, הרי בכל אופן גם אם נאמר ברכת התורה דאורייתא, לא מצינו שמהתורה יברכו שלוש ברכות על עניין אחד, אלא די בברכה אחת. לפיכך, די שיברך, אם הוא מסופק, אם בירך ברכות התורה או לא בירך, די שיחזור לברך ברכת אשר בחר בנו, שהיא המעולה שבברכות. והשאר נאמר עליהם ספק ברכות להקל. אבל דעת הרמב״ם לא כן, אלא הרמב״ם סובר, ברכת התורה היא דרבנן, אף הפי שבגמרא למדו את זה מפסוק, בברכות כף א' למדו, מנין לנו לברכות התורה שנאמר, כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוהינו. כשאני קורא שמו של הקדוש ברוך הוא, אז תקנו ברכה, תקנו שבח לקדוש ברוך הוא. וידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש, אורייתא את כולה שמעת דקדשה בריחו. כך כותב גם כן רבנו בחיה, שהתורה כולה שמועת הקדוש ברוך הוא. כך אומר גם כשמע המהרש"א, זהו כי שם השם אקרא. כשאני עוסק בתורה, שהיא שמועתיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתם הבוגודל אלוהינו חייבים לברך ברכת התורה. סובר הרמב״ם שהראיה הזאת היא אסמכתא בעלמא היא. לא כך פשוט המקרא, פשוטו של מקרא, שאדם צריך לברך ברכת התורה לפני התורה. כך כותב בשלוש התשובות בני משה של הגאון רבי משה בן נסתי, הוא מפרש ככה דחשו של הרמב״ם, שהפסוק הזה הוא אסמכתא בעלמא הוא. הפרק החדש אמנם דוחה את תירוצו של פני משה, מנין לנו לומר על דבר שהגמרא מביאה ממנו ראייה לפחות שזה אסמכתא בעלמא. נגיד שזה דברים כפשטם, שזה מדאורייתא. שם במשנה בעל קרי מרהה בלבו ואינו מברך לפניה ולאחריה, ולאחר המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. שם לגבי בעל קרי בזמנם, שהיה דין בעל קרי נוהג שאסור בדברי תורה עד שיתבול, אז אומרת המשנה שמברך על המזון לאחריו ולא לפניו. למה? ברכת המזון לאחריו היא דאורייתא, ברכת המזון ברכתה ושבעתה וברכתה, אבל לפניו לא. לפניו שזה רק מדרבנן, הוא מוציא לחם מן הארץ, זה רק מדרבנן. וגם קריאת שמע, זה דאורייתא. עכשיו מסבירה הגמרא עם תפילה דאורייתא, דרבנן, בשביל זה בתפילה לא צריך להתפלל. למה לא כתוב במשנה שגם כן מברך ברכות התורה, שהיא דאורייתא? אם איתה שבאמת ברכות התורה דאורייתא, הייתה המשנה צריכה להגיד את זה. בכל אותם הדברים שהרשו לבעל קרי להגיד אותם, היה צריך למנות עם זה ברכות התורה. זה מורה יותר, יותר מרמז, כמו דעתו של הרמב״ם, שזה אסמכתא בעלמא, והבצווה הזאת היא רק מזרבנן. גם מרן הכריע כדעתו של הרמב״ם, מרן בסוף סימן רשתת, בשולחן ערוך, כתב שמה, כל הברכות כולם, אם נסתפק לא מברך או לא בירך, בין בתחילה בין בסוף, אינו חוזר ומברך, חוץ בברכת המזון, פרי שהיא של תורה. אז לא אמר רק ברכת המזון, לא עושים מן הקריאה ברכת התורה. מוכח שדעתו של מרן כדעת הרמב״ם, והפסוקים אסמכתא בעלמא הם. לפיכך, לדינה אנחנו תופסים באמת שספק ברכות להקל. ככה היה לה גם כערה בחידה. דחה דברי השאגת הרגיע והפרי חדש שסוברים שהברכה הזאת היא דאורייתא, ואם נסתפק אם אמר ולא אמר חוזר ואומר, אבל הרב חידה אחריע שאינו חוזר ואומר, מפני שהעקר הוא כדעת מרן, שברכת התורה היא דרבנן. ועם כל זה, כתב מרן בשולחן ערוך בתחילת הסימן, צריך להיזהר בברכת התורה מאוד. זאת אומרת, נכון שאם יש ספק, אומרים ספק זה ברכות להקל, בשולחן מסור ברכה לבטלה, אבל חתחילה כל אחד יש גיח שיובע ברכות התורה מתוך כוונה, מתוך חישוב הדעת, שלא יהיה מבולבל באותה שעה ואחר כך להסתפק. כן אמרתי, לא אמרתי, היה עיניו אחוזות תנומה, ואחר כך בסוף יבוא לך להסתפק. אלא ישתדל לזהה בברכת התורה שיאמר אותם כהלכתם, בלי שום פקפוק. שכח ולא אמר ברכת התורה, ונזכר לאחר שאמר ברכת אהבת עולם, שהיא לפני קריאת שמע, אינו חוזר ואומר ברכת התורה, בפני שברכת אהבת עולם, שלפני קריאת שמע, היא גם כברכת התורה, שאומר בה, והאר עלינו בתורתך, דבק לבינו במצוותיך, ותן בלבינו בינה להבין, להתקין, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, וקיים, כל דברי תלמוד רצה. אז בכיוון שהיא ברכת התורה, היא באה במקום תחליף, במקום ברכות התורה. ואם אדם לא ברך מקודם, הרי בברכה הזאת נפטר מאותם הברכות. אף אפי שיש אומרים שצריך שיכוון בפירוש שהוא רוצה לצאת את חובת ברכת התורה בברכה הזאת של ברכת אהבת העולם, אין הלכה כן. אלא הדין הוא, אפילו למדעה מהמצוות צריכות כוונה, הברכה הזאת היא נקשמה גם כן כאילו היא גופה ברכת התורה. ולכן אין מקום לומר שיחזור עוד פעם ויברך מאחר שלא כיוון מתחילה, אף פי שלדידה אנחנו כמלן להלכה, מצוות צריכות כוונה. כן, אם הוא לא כיוון באותה שעה לפתור את ברכת התורה, תגיד שלא יצא, לא. מאחר שברכה הזאת כלולה בה ברכת התורה, לכן אין צורך לכוון במפורש, אלא בסתם גם כן יוצא ידי חובתו. כך גם כן להקת האחרונים הסכימו שגם בסתם יוצא ידי חובתו, כך כותב פרי מגדים, כך כותב החקרי לב גם כן, וכך כותב בשאלה. יש שלוש תשובות, אמר שמואל, אחד מהגאונים של איזמיר, בשמואל בן חביב, שהוא אמר צריך שיכוון בפירוש לעשות איזה חובה. והוא טוען ככה, הוא אומר, הרי ברכת אהבת העולם, נזכנה על קריאת שמע. ומצוות קריאת שמע, הוא כך כותב, קריאת שמע אינה חשובה כל כך כמו תלמוד תורה. אין לך דבר יותר גדול מתלמוד תורה. קריאת שמע זו מצווה ככל המצוות. אבל תלמוד תורה יותר חשוב ממנה. בפרט לפי מה שאמרו בבבא מציעא דף ל"ג, העוסקים במקרא מדה ואין המדה. במשנה מדה מקבלים עליה שיחה. תלמוד אין לך מדה גדולה מזו. כתורה שבעל פה יותר חשוב. לכן איך אפשר לומר שאדם שהוא ברכת אהבת עולם שהיא כולה ברכה שהיא על מקרא, על קריאת שמע, היא ברכות קריאת שמע. כל שלוש ברכות של יוצר נתקנו על קריאת שמע. אז אם כן, איך אפשר לומר שהיא תוציא אותה ידי חובה, אם לא כבד במפורש לצאת ידי חובה, איך אפשר לומר שתוציא אותה ידי חובה ברכת התורה? זוהי טענתו. הוא מביא דוגמה לזה, למשל אדם שיש לפניו אתרוג וזית. אתרוג וזית. זית הוא שבעת המינים. צריך לברך עליו בורק לעץ, להקדים אותו לאתרוג. בכל זאת, אם קדם ובירך על האתרוג, אז פתר גם את הזית. קדם עשה שלא כהוגן, צריך מתחלה, הלכת תחלה, כיוון שברכותיהם שוות, שניהם ברכתם בורא פרי העץ, צריך לקחת זית, הוא ברכת שום משבעת המינים. אבל אם עבר והקדים את האתרוג, יצא ידו חובתו. יכול לאכול את הזית, עשה ממך אתרוג. אבל כותב הרשב"א, אני מלא שכוון בפירוש לפתרותו. אבל אם לא כוון בפירוש, מאחר שהזית הוא משבעת המינים ויש לו חשיבות, אין לו בדין שיפטר בברכת האפרוק שהוא כמו תפדו. אז הוא אומר בספר אמר שמואל, זה רבי שמואל בן חביב, הוא אומר זה גם כן אותו דבר. ברכת אהבת עולם, הנה כאן הקרא על ברכות קריאת שמע. ואם נאמר שברכת תורה שבעצמה יותר חשוב מקריאת שמע, אז אין לו בדין שיפתור, אלא אם כן כיוון בפירוש. לכן מה שכתוב בגמרא בברכות י"א, שאם אחד אמר ברכת אהבת עולם, פתר בזה ברכות התורה, אני מלא שכיוון בהדיה לפתור. אבל אם לא כיוון בפירוש לפתור, לא פותר. זה מה שאומר הרב. האמת שדבריו תמוהים. הגמרא בברכות דף י' אומרת, גדול הקורא קריאת שמע יותר מהעוסק בתורה. כן, מפרשים הפרשים אומרים, גדול הקורא קריאת שמע, אפילו שלכאורה גם קריאת שמע זה דברי תורה. אז אומר המאירי, אף כפי שהעוסק בתורה שבעל פה תמיד מעלתו יותר גדולה מקריאת המקרא, אבל כאן יש איזה שמקיים באותה שעה מסת עשה דאורייתא שקורא קריאת שמע בעונתה, יותר חשוב מאשר סתם תלמוד תורה. לכן כתוב, מתחילו אין מפסיקים, מפסיקים בקריאת שמע ואין מפסיקים בתפילה. הגמרא מעמידה מי אלה מפסיקים בקריאת שמע? שפה אתה לדברי תורה, בשבת י"א. שפה אתה לדברי תורה. אמרו, לא שנו אלא כגון רבי שמעון בר יוחאי שתורת אומנותו. ולכן מפסיק לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. אבל כגון אנו, אמר רבי יוחנן, כגון אנו מפסיקים בין קריאת שמע ובין תפילה. הרי שאפילו רבי שמעון בר יוחאי שתורתו אומנותו ואין ערך לתמונתו לתורתו הקדושה, אפילו אחד מפסיק לקריאת שמע, רק לא מפסיק לתפילה. לקריאת שמע מיד צריך להפסיק. אם לא שקריאת שמע יותר חשוב מהתורה שבעל פה, למה הוא צריך להפסיק בשביל לקרוא קריאת שמע? הרי הוא עוסק בתורה שבעל פה במעלתה יותר גדולה. אלא ודאי לגבי קריאת שמע בעונתה היא חשובה יותר מכל. דבר בעתו מתו. צריך ללמוד כדי לקיים, וזה לא עניין של קיום. אפילו שזה שנון וזה שנון, שניהם עניין ושנתם לבניך, אף על פי כן צריך לקרוא קריאת שמע. מזה אנחנו למדים שמצוות קריאת שמע בעונתה חשובה יותר מתורה שבעל פה. זה לא בכלל מה שכתוב העוסקים במקרא, מידה ואינה מידה, תלמוד אין לך מידה גדולה מזו, זה סתם מקרא, זה קורה סתם, נביאים, כתובים, קורה ככה. יש אדם קורא מקרא, ויש אדם שהוא לומד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה יותר חשוב. מכאן תוצאות חיים של הלכה למעשה, אתה יכול לפסוק מזה הלכה למעשה. מה מקרא, מה יהיה לך הלכה למעשה מהמקרא? מכן אחר אמרו רבותינו, מקרא מידה ואין המידה, תלמוד אין לך מידה גדולה מזו. מה שעקב קורא קריאת שמע כפי מצוות התורה שאמרה בשכבך וקומך, אז בוודאי שהיא מעלתה יותר גדולה מהתורה. כי לכן הדמיון שלו אינו דמיון. אם רבותינו תקנו אהבת עולם בשביל קריאת שמע, בוודאי שהיא פותרת גם ברכות התורה. גם בתורה שבעל פה נפטר על ידי הברכה הזאת. בכלל, הברכה הזאת, אהבת עולם, נכון שהסתידו אותה רבותינו סמוך לקריאת שמע, אבל היא לא ברכת קריאת שמע. כמו דברים כפשטם, כמו כל ברכת המצוות. אם כי אנחנו לא מברכים שקדושנו נוסף בצוונו לקרוא קריאת שמע. אלא הם כולם ברכות שבח והודעה לקדוש ברוך הוא על נתינת התורה וכיוצא. אז לכן זה אין אפשר לדמות את זה שזה כמו ברכות קריאת שמע בלבד. וכפי כך אין הלכה כדבריו. רק כמו שאמרתי, העיקר הוא שברכת אהבת עולם פותרת בברכות התורה אפילו לא כיוון בהדיה. שכח בכלל שהוא ברך ברכות התורה או לא. שכחם בברכת התורה. ואחר כך הוא קרא מהר, קרא את אהבת עולם, וגמר את התפילה, אחר כך נזכר שהוא לא בירך ברכות התורה. אז כבר יצא שבכלל מתי ימנה, ברכת אהבת עולם כוללת גם ברכות התורה. ולא צריך לברך שום ברכה. אלא מה? יש בירושלמי, מובא בתוספות, ברכות י"א עמוד ב', והוא שישנה על אתר. על הדין הזה שאהבת עולם פותרת מברכות התורה, בתנאי ששנה על אתר. יש שתי גרסאות, יש והוא שקרא על אתר, ויש והוא ששנה על אתר. הראב"ד גורס, והוא שקרא על אתר. מה זה על אתר? מהד, מיד. הוא קרא, ברך ברכת אהבת עולם, ומיד קרא קריאת שמע. כי לפעמים היו קוראים, היו אומרים את הברכות, שלא בזמן קריאת שמע, וזה מותר. כי הברכות האלה לא נתקנו ממש סמוכים לקריאת שמע, כמו שאמרתי. הוא לא אומר שהקדושה וסבנו על קריאת שמע. לכן פעמים היו קוראים את הברכות, הברכות המעקבות את קריאת שמע. אם כן לכן, בא הירושלמי הזה ואומר לך, זה שאמרתי שברכת אהבת עולם פותרת מברכות התורה, הנה מלא שקרא על אתר, על אתר מיד, תקר מיד אחרי שגמר אהבת עולם, קרא קריאת שמע. אז זה כולם פסוקים. אז נוסח רעבד שקרא, קרא פירושו קריאת שמע. אבל יש גרסה והוא ששנה על אתר. שנה, לשון ששנה משנה, שאמר משנה, למד תלמוד. כזאת אומרת, אהבת עולם הזו שהיא פותרת במקום אהבת, במקום ברכות התורה, בתנאי שתקף אחרי שסיים את העמידה, אמר שם איזה פסוקים, אמר שם פתום הקטורת, אמר שם איזה משנה, אמר שם איזה תלמוד, חתכת תלמוד. אבל אם לא עשה ככה, אז זה היה שהות בינתיים, אינה פותרת במקום ברכות התורה, אלא חוזר עוד פעם ולך ברכות התורה. לכן מרן כתב בשולחן ערוך, יש להסתפק. אם אחר שאמר אהבת עולם קרא קריאת שמע, האם בזה כבר נפטר מברכות התורה, או צריך לא אחרי התפילה צריך תקף מיד לשנות משנה או ללמוד תלמוד ולעסוק בתורה שבעל פה? מה הספק שלו? אם הנוסחה כמו הרעבד והוא שקרא על אתר, קרא קריאת שמע, מספיק קריאת שמע, ואין לך אדם שלא קרא קריאת שמע, סמוך לאהבת עולם בדרך כלל. או נאמר לו, צריך להיות והוא ששנה על אתר. לכן כתב מרן שיש להסתפק. הרב פרי חדש כתב ככה בשתי ידיים לדחות את דברי מרן, אמר מה זה יש להסתפק? וכי יש לך אדם שקורא מברך אהבת עולם ולא אומר אחר כך קריאת שמע, וכן מה בא לחזק לנו הירושלמי? אלא ודאי שצריך להיות יקרא גם כן משנה בתלמוד אחרי העמידה. זה דעת הפרי חדש. ונעלה ממנו שהרשב"א בשם הרב"ד הגרסה שלו והוא שקרא על אתר. זאת אומרת, משמע, קריאת שמע עצמה מספיקה. זה לא כמו שתופס בפשיטות הרב פרי חדש. וגם כמה מהראשונים, גם כן הגרסה שלהם, והוא שקרא על אתר. לכן, אדם שקבע ברך אהבת עולם, והתפלל, ונזכר שהוא לא עמה ברכות התורה, אז מספק הוא לא יכול לעזור עוד פעם ברכות התורה. הוא אומר, אומר לי שיספק. אולי קריאת שמע זה מספיק. אבל כדי שננצל מכלל ספק, מה תקנתו? מיד לאחר התפילה, יושב ויקרא איזה משנה. יקרא הפרק הזה הוא מקומן, הרבה כבחו קוראים פתום הקטורת. בסוף התפילה שלנו, אנחנו אומרים פתום הקטורת. פסוקים אנחנו אומרים, מקרא, אנחנו אומרים אשרי שבי ביתך, תפילה לדוד, מזמור של יום, קורא לי, זה מקרא. וגם כן את הפסוקים של הקטורת, ואחר כך יש בריתה של פתום הקטורת. כל זה מועיל במקום משנה, כי צריך להיות דווקא משנה. אם בראת גם כחשובה, גם כן משנה. כמו שיש כלל, משנת רבי אלעזר בן יעקב קו ונקי. אומרים הראשונים, לאו דווקא ששנו במשנה, אלא אפילו שנו בברייתא, נקרא שמו משנה. רק כשכתוב משנתנו, זה פירושו משנה להפוקי ברייתא. כשכתוב סתם משנה, משנה קוראת גם ברייתא. וברייתא שפתאום הקטורת, היא גם כן מוצאה אותו ידי חובה. הצד היותר טוב, לאחר התפילה לחל ונשבח, כיוון שהוא עוסק כולו בעליין התפילה, זה לא עוסק. אלא בסוף התפילה, יושב יפתחנו למשל איזה משנה, או חתכת גמרא עם משנה, נלמוד את המשנה, נלמוד עליה חתכת גמרא, וזה יצא איזה חווה של כל הזעות. כך מוכח גם כן באור זרוע, שמה שקוראים אחר כך בסוף התפילה, מזמורים וכל זה, זה לא נקרא שמו הפסק. אפילו היה עוסק בתחנונים, כמו ביום שני וחמישי, תקף אחרי העמידה, לא אומרים את המזמורים, אלא מתחילים והוא רחום הארוך. עושים שם איזה מזמור ומעריכים, האשכנזים אומרים אפילו מזמור, איזה בדרך השם בשעיסה, אומרים אחרי והוא רחום. אז זה שהפסיק מתחנונים, אומר לך שהוא מפסיק, כיוון שעוסק בעניינים של תפילה, זה לא נקרא שמו הפסק. אחר כך בזמנו, כשיקרא אחר כך את המזמור, אחר כך יקרא עוד מזמורים אחרים, וגם כן אחר כך עוד פעם משנה, גם כן זה מועיל כאילו שנה על אתר, וזה חשוב שנה על אתר, ויוצא את החובת בכל התורה. לפיכך, אדם שבא לבית הכנסת, ורואה שהציבור מתקרבים למשל להגיד ליוצר. קרה מקרה שהוא התאחר. אז עד שיניח תפילין, עד שלבש טלית ויניח תפילין, יפסיד אחר כך תפילה בציבור, אם יתפרע על הסדר, להגיד כל ברכות השחר עם ברכות התורה, ויתפרע על פי הסדר, יפסיד את תפילה בציבור. והרי אין לך מעלה גדולה כמו אדם שנתפלל יחד עם הציבור. בפרט בדורותינו אלה, שקשה מאוד לכוון בתפילה מראש התפילה העצופה. הרי בגמרא כתוב בתענית דף ח' שרבי שמעון בן נחמני היה שואל פסוק אחד אומר, בשר לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן שם נפשו בכפו. כלומר, מתאמץ בכל כוחו כדי לכוון בתפילה. אם לא, תפילתו לא נשמעת. אם הוא סתם מדבר ככה מהשפה ולחוץ, בפי שפתיו כבדני ולבו רחק ממני. אז זה מצוות אנשים מלומדה, זה לא תפילה. כן, תפילתו לא נשמעת, לא מתקבלת. מתי כן מתקבלת? כששם נפשו בכפו, כלומר, מתאמץ בכל כוחו כדי לכוון בתפילה. פסוק אחר, חכם אחר אומר, לא, כתוב, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, ולבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום בכפי עוון, אף על פי כן הוא רחום בכפי עוון. זה שמתפלל מהשפה ולחוץ. זה כמו שהוא מפתה בפה שלו, בלשונם יחזבו לו, ולבם לא נכון עמו. אף על פי כן והוא רחום בכפי עוון, מקבל תפילתם ברצון. אז איך מתקיימו שני המקראות האלה? רק אשר כאן ביחיד, כאן בסבור. יחיד עד שישים נפשו בכפו. בצבור, כמו שתפלל בצבור, נעל כביר לא ימאס. השם מקבל תפילת הציבור בכל מחיר. לא הולך לחפש אחריה, לבדוק את מה שיש בסחורה הזאת, הטובה היא אמרעה, השמנה היא אמרזה, מקבל אותה ברצון. זה תפילה של ציבור. לכן בדירותינו, כמה צריך אדם לעשות מאמץ שיתפלל תמיד עם הציבור. אם לא כן, חס ושלום, התפילה שלו לא מתקבלת. שופכים אותו על פניו. מה אתה בא לרמות אותנו? אבל כשתפלל עם הציבור, לא בוסים מהציבור. אז אם כן עכשיו, כשהגיש את זה כמו שאמרתי, יש אחר לבוא לבית כנסת. אם הוא יתחיל להגיד ברכות השחר כולם, יחד עם ברכות התורה, על הסדר, אז הוא יפסיד תפילה בציבור. דרך אגב, צריך לדעת, תפילה בציבור, גם חזרת השליח ציבור נוכל שמה תפילה בציבור. לא רק התפילה בלחש שמתפללים כל הציבור ביחד, אלא כשמתפלל שליח ציבור חזרה, והוא אומר עמו מילה במילה, זה נקרא שמו תפילה בציבור. כיוון ששליח ציבור יש לו כוח של הציבור. כשמו כן הוא, שליח ציבור. אז לכן תפילת החזרה מענתה יותר גדולה אפילו מתפילת לחש, כך כתבו הפוסקים, המקובלים. המקובלים אומרים, למה ניתן רשות לחזן להגיד בקול רם? בשעה שאדם שהוא מתפלל בינו לבין עצמו, הוא מתפלל רק בלחש. ואם ישמיע, כתוב בזוהר הקדוש, אם ישמיע את קולו, אז חיצונים תופסים את התפילה שלו ולא נותנים לה לעלות למעלה. אפילו שיכוון בתפילה שלו. המלאכים, החיצונים, תופסים את התפילה שלו ולא נותנים לה לעלות למעלה. ואילו שליח ציבור, מעשים בקולו, אומר חזרה בקולם. לא אומר את זה בלחישה, רק שפתיו נעות וקולו לא ישמיע, כדי שישמיע לכל הציבור. אומר, אחרי שהקהל כולם התפללו תפילת לחש, יש לו שליח ציבור, הוא מקבל סמכות מכוח הציבור, יכול להגביה את קולו, ואין שום פחד שהחצונים יתפסו את התפילה שלו. אז אדם שמתפלל יחד עם השליח ציבור, הרי הוא משווה עצמו לציבור. לפי כך תפילתו נחשבת תפילה בציבור. כך כותבים כמה מהאחרונים, למשל בספר פריט יבואה כותב כך, הגאון אליהו אשל אברהם, רבי אברהם מבוצ'אץ', גם כן כותב ככה, חתם סופר גם כן כותב ככה, שתפילה בציבור כוללת גם החזרה של שליח ציבור. אז לכן זה כדי שאדם יחכה דבריו במשפט, הוא נכנס קצת מאוחר, והוא רוצה לדלג פה ושם כדי שיוכל לעמוד בעמידה לכל הפחות עם חזרת השליח ציבור. זה נקרא שמות תפילה בציבור, זה יפה. אבל הוא לא יכול לומר את הכל. אם אמר את הכל, יפסיד תפילה בציבור. אז מה עליו לעשות? תקף, כשהוא נכנס לבית כנסת, ורואה איפה שהם נמצאים, וכמובן, הוא התחיל למהר, להתעטם בתסית ולניח תפילין. מה, איזה ברכות יאמר מברכות השחר? יאמר שתי ברכות. אשר יצר צריך לומר אותה. בגלל שזה כמה שאפשר להסמיך אותה, אם הוא נסרח נקביו, והוא השאיר את הכל, שיגיד את זה בבית כנסת. אז תקף ומיד אומר אשר יצר. למה שאם מרחיק את אמירת אשר יצר, יכול להיות שיכנס בספק אם צריך לחזור, אז צריך לחזור. כי הפוסקים כבר פלפלו הרבה בזה. כמה זמן יש לאדם שהות לומר אשר יצר אחרי שנסרח נקביו ורחץ ידיו? כמה זמן יש לו כדי שאומר בחצר של יצר? אם שכח לומר את זה תקף ומיד. לדעת הרב חידה בשם רבי מנחם דלונזנו, הוא מביא ממנו ראיה, אומר שפחות מעט משעה. אם עברה שעה, לא יכול לומר אשר יצר. לדעת רבי יוסף חיים, אם עברה חצי שעה, לא יכול לומר אשר יצר. לדעת רבי אליהו מני, שכן הסכים עמו רבו רבי עובדיה סומך, בעל זבחי צדק, אם עבר מיד, לא יכול לומר אשר יצר. כמה דעות יש לנו? איך ההלכה? ההלכה לא כמור ולא כמור. יש בספר למוקי יוסף, על פסחים, דף מ"ו, בשם הריצבה. שם הוא אומר, אם לא עבר שיעור 4 מילים, שזה 72 דקות, יכול לברך בחטא אשר יצר. הדבר ברור שאילו ראו האחרונים את דברי הריצבה, ודאי לא היו חולקים עליו, שמה יחלקו עליו. אין להם איזה ראייה משכנעת, הפך. אלא כל אחד אמר סברה שלו. לפיכך, גם כותב גם כן הגאון יעבץ. הגאון יעבץ אומר, כל יומה זמנהו, רק אם לא הוזקק עוד פעם לעשות תלחיו. אם הוזקק עוד פעם למקביו, אז כבר נגמר, זה דבר חדש. אז לא יברך, כשיזקק נקביו, שיעשה נקביו, אחר כך יברך, אשר יצר. אבל כשעדיין לא נזקק, הוא לא מרגיש שהוא צריך, אז הוא אומר, הגאון יעבץ, מצא שיזכור זמנהו. אבל גם זה לא נכון. אלא העקר כמודעת הריצבה. אנחנו לא זזים מדברי הריצבה, שהוא אחד מהראשונים. אי אפשר לחלוק אחד מהראשונים מסברות של האחרונים. לכן בשביל זה העקר כמודעת הריצבה, שכל שהוא בתוך שעה ו-12 דקות, 72 דקות, מברך אשר יצר. עברו 72 דקות, לא יברך אשר יצר. עכשיו, לעניין הזה, אמרנו לכתחילה, יסמיך אשר יצא כמה שאפשר. אז כדי שלא ישכח, יאמר תקף מיד אשר יצר. אחר כך ברכת אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, גם זה יאמר. למה? הפרי חדש כותב, אם אחד לא אמר ברכות השחר, כולם, שכח כל ברכות השחר, ונזכר אחרי העמידה, רשאי לומר את כל ברכות השחר, חוץ מברכת המחזיר נשמות סבגרים מתים. זה ברכת אלוקיי נשמה, שחותמת, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות סבגרים מתים. אומר את זה בכלל זה, בכלל שאמר בתפילה, ברוך אתה השם מחיי המתים, אז גם כן ברוך אתה השם מחזיר נשמות סבגרים מתים, זה אותו העניין. בפרט שהירושלמי אומר, בברכת אלוקיי נשמה, החתימה שם בירושלמי, במקום הנוסח שלנו, מחזיר נשמות סבגרים מתים, שם כתוב מחיי המתים. אז שפה אחת ודברים אחדים. לפי כך כותב הרב פרי חדש, אם שכח ולא אמר אלוקיי נשמה לפני התפילה, ונזכר לאחר העמידה, הואיל בתוך העמידה כתוב ברוך אתה השם מחיי המתים, בכלל מתי ימנה, אין צריך עוד פעם לחזור להגיד את אלוקיי נשמה. אז כדי שלא יפסיד את זה, למה לא להפסיד את זה? אז לכן אמרתי, תקף מיד, כשנכנס לבית כנסת, יברך ברכת אלוקיי נשמה. שאר הברכות כולם, ידלג אותם. ויהי רצון מלפניך, ויהי רצון מלפניך, הכל ידלג. יאמר תקף מיד 3 ברכות שברכות התורה, כדי שלא יפסיד אותם, הם בכלל מצווה עוברת, שהרי הם לא יאמר אותם תקף, כשיאמר אחר כך באהבת עולם, אז זה בכלל מתי מנה, יפסיד, ברכות התורה, למה לא להפסיד? אז לכן, מה עליו לעשות? יאמר אשר יצר, יאמר אלוקיי נשמה, מחזיר לשמות ובגרים מתים, ואחר כך 3 ברכות שברכות התורה. ותקף מיד יתחיל כדי להדביק את הציבור. מה יתחיל? יתחיל את הודו להשם קראו בשמו, לפי הזמן אנחנו מדברים. הודו להשם קראו בשמו, זה הפסוקים האלה בספר דברי הימים. משם עד ויאמרו כל העם אמן והלל להשם, הם כולם מזמור שחבר אותו דוד המלך במיוחד, בשביל לומר אותו לפני הארון ביריעה. הלוויים היו שרים, כמו שהיו צריכים להשאיר לדוכן בבית המקדש, באותה זמן עדיין בית המקדש לא היה בנוי. אז ארון האלוקים היה בתוך היריעה. אז היו באים על יד היריעה שמה, מקום שצריכים להקריב שם את הקורבן, היו מקריבים שם את הקורבנות. בשעת תמיד של שחר, היו אומרים שיר. אין אומרים שירה, אלא על היין בשעה שמנסחים את היין של תמיד של שחר. כמו שכתוב בנסקו יין רביעית ההיא. אז היו אומרים פסוקים. מה הפסוקים שאומרים בשירה? הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעלים מעלילותיו, עד אל תגעו במשיחי ובמביאי אתרעו. זה בבוקר. אחר הצהריים, בתמיד שבין ה-40, היו אומרים, שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום היום משועתו, עד ויאמרו כל העם אמן והלל להשם. נמצא שכל הפסוקים האלה, היו חולקים אותם בשתיים. מחציתם בבוקר ומחציתם בין ה-40. אז אלה, כיוון שהוא מה שנצרך לו, לאיש הזה, אנחנו אומרים את הכל. אבל האיש הזה הוא ממהר, וצריך להדביק את הציבור. די לו שיאמר, הודו להשם קראו בשמו, עד עד יגעו במשיחיים ובאי אתרעו, וידלג, ויאמר השם מלך השם מלך, ותקף מיד תחיל ברוך שאמר והיה העולם, כדי שיוכל להספיק להגיע לציבור. אם כל כך השעה דחוקה, שגם זה לא יכול לעשות, לא יכול להספיק, ויאמר כל הזמירות, אז זה יוכל לעשות. אז אמנם עקר הזמירות הם נוסדו על סמך מה שאמר רבי סמנאי בגמרא ברכות המזבח. לעולם יסדיר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל, שנאמר שכך מסינו את זה משה רבנו, השם אלוהים אתה אחלות הראש את עבדך את גודלך את ידך החזקה אשר מי אה בשמי ובארץ אשר עשי כמעשיך וגבורתיך העביר הנה וראה את הארץ הטובה. קודם שבח את הקדוש ברוך הוא ואחר כך מתפלל את הבקשה שלו. כך צריך להיות מנוסח התפילה, יסדיר שבחו זה הזמירות, הללו אין בקשו, הללו בקיע עוזו, תהילה רומך אלוהי המלך הברכה שמך לעולם ועד. אז כל זה דברי שבח. אז לעולם יאמר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל את העם מילה שיש בה כולה תקודה, זה רחב של האדם. רפאנו השם מן הרפא, ברכנו בכל מעשה ידינו, וכו' וכו'. אז, הרי על זה נאמר גם כן בגמרא, כל כך שבחו את אמירת הזמירות האלה, בשבת דף קופיות ח', אמר רבי יוסי, יהי חלקי עם מי שגומר הליל בכל יום. כלומר, יהיה חלקי בעולם הבא, הלוואי שיהיה לי זכות, יהיה לי חלקי בעולם הבא, עם אדם שאף פעם לא יחסיר, לומר את ההליל בכל יום. שואל את הגמרא, הליל בכל יום אפשר לומר? הרי אמרו, אמר רבה, כל הוא אומר הליל בכל יום, כאילו מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. למה? פשוט, אני אומר לפניך הליל, על מה אומרים הליל? על נס, על נסים נפלאות. תראה, אני אומר לפניך הליל, אתה לא עושה לי שום נס. يعني مجيء له عذب هو رؤسه شو طعنات على كذا شبركو ده كمش متطعم على كذا شبركو لكن كاش مو كمان محارف مقدم يمكن اخ انت عمرك يجي جليل بكل يوم ترسها جمرا لا سري خب بسوكي دي زبرا تو بس كمان على هالليل ليش هي دوع شو عمرين وتو بيامين شنا اسول المسيم بيامين طيبين دو متكون على بسوكي دي زبرا شيء بش بهم هالي دويا هالي دويا كاش ما مهلل كاش ما هالليل. אז זאת אומרת, רבי יוסי כל כך משבח את אלה שאומרים את המזמורים האלה בכל יום, ולא מדלגים אותם, שבאים בזמן בתפילה, ולא יצטרכו לדלג אותם, אומר, הווה שיחלקי בעולם הבא יחד איתם. וכאן חשיבות פסוקי דזמרה כמה שזה חשוב. בעיקר, בוודאי, כמה שאפשר שאדם יכוון בהם, לא רק שיאמר אותם, יאמר אותם מהשפה ולחוץ. ניתן את רוחו להבין אותם. והחשוב שבהם, המזמור הכי טוב שבהם, זה מזמור אשר יושב בביתך, תהזה לדוד. שהגמרא אומרת, כל האומר, בברכות דף ד' עמוד ב', כל האומר, תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כי פעם אחת אומרים את זה בזמירות, פעם אחת אומרים את זה אחרי התפילה, לפני קדושה של הוא בא לציון, ופעם אחת לפני מנחה, לפני עמידה של מנחה. זה שלוש פעמים ביום. למה דווקא המזמור הזה? הגמרא שואלת, למה דווקא המזמור הזה? מה החשיבות שיש בו? אם תאמר לי מפני שיש בו שהוא הולך הסדר א' ב', מרוב שדוד המלך היה שמח מהמזמור הזה, סדר אותו הסדר א' ב'. ארום ובכה אלוהי המלך, אם מתחיל א', אחר כך בכל יום אברכך, הנה ב'. גדול השם מולד מאוד, הנה ג', ככה זה הולך עד שמסיים ת'. תראה את השם ידבר פי. וכן זה מא' עד ת'. אם בשביל זה, יש עשרתי ממדרך, יש פה שמונה פעמים א', שמונה פעמים ב', תגיד את זה וגמרנו. אז למה אתה צריך לתאר לדוד? בשביל הגמרא, ואם תאמר לי בשביל שכתוב בו, פותח את ידיך המשמיע לכל חי רצון, שאדם הוא מאמין, יש לו אמונה שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא נותן פרנסה לכל אדם. לכן אומר, פותח את ידיך המשמיע לכל חי רצון, שהשם פותח את ידיו בעין טובה, ידוע מלאה והרחבה, העשירה והפיתוחה, הוא מפרנס את כל העולם כולו, זן ומפרנס, מקרני רעמים עד בסכנים. כולם מפרנס אותם, ברוב טובו. זה פותח את ידיך, שתבח שמו, פותח את ידיו, הוא מסביע לכל חי, לכל אדם שהוא חי, נשמע באפו, מסביע אותו מהמזונות, מהפנסה שלו, על פי רצונו, כל אחד ואחד כפי רצונו. יש אדם שהוא תאב לאכול אוכל כזה, אם לא, לא יאכל. יש אדם שהוא כמה שתתן לו יאכל. וכל אחד כפי רצונו, כפי מאוויו, נותן לו הקדוש ברוך הוא מספק את הצרכיו של בן אדם. זה שאומר לך, מסביע לכל חי רצון. אם יש בשביל הפרנסה, אז תאמר, יש לנו מזמור של הלל, שכתוב שם, הודו להשם, שאומרים בכל שבת, לפני ברוך שאמר, הודו להשם כתוב כדי עולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כדי עולם חסדו. כתוב שם, נותן לחם לכל בשר כדי עולם חסדו. אז כתוב שם, נותן לחם לכל בשר.
משיבה הגמרא, אלא מבחינים שיש בו צוותי. גם אפי סדר א' ב', וגם שכתוב בו עניין של פרנסה. אבל עבדו לשם כתוב כעולם חסדו, זה לא סדר א' ב'. אפילו שכתוב בו נותן לחם בכל בשר. אם עכשיו זה מבדרך, נכון שזה סדר א' ב', אבל יש שם פרנסה לכל חי. רש"י שם אומר איזה נקודה. אומר, מפני שכתוב בו, פותח את ידיך, שיש בו מזון לכל חי. מה רוצה רש"י להגיד מזון לכל חי? אומר הגאון מבינה, רש"י הרגיש פה איזו קושיה, הוא בא לצרס אותה. מה קושיה של רש"י? הגמרא מה אומרת? למה השבח הגדול שיש במזמור הזה? שיש בו שני דברים טובים. אחד, הסדר א' ב', שכל הפסוקים שלו הסדר א' ב', שנית, שיש בו עניין של פרנסה טובה. שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן את פרנסתו של האדם, ויש לו אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זן מפרנס לכל חי. אז יש מזמור אחר. אנחנו אומרים אותו במנחה של יום שבת. אודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, גם זה עשה זה א' ב'. אודה השם, בסוד ישרים ועדה, הנה ב'. גדולים מעשה השם, הנה ג', דירושים לכעשיהם, ד', זה הכל שזה א' ב'. אם כן, ויש בו גם כפרנסה. מה כתוב? טרף נתן לרעב וזכור לעולם מריתו. אז יש פה טרף, נתן לרעב. אבל ברש"י מתרס לך שיש בו מזון לכל חי. שם כתוב לרעב, נותן כשכור טרף לרעב. טוב, על הרס"י נותן לרעב, לצדיקים. ומה יהיו עשו שאר אנשים? כולם העולם יהיו רעב? לכן אומר לך, יש בו מזון לכל חי. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז לכן זה יותר חשוב ממזון הזה השם בכל לבב. על כל פנים, זה אמירת המזמור הזה, כפי שאמרתי. יש בו האמונה שאדם קושר את עצמו באמונה שהשם זן ומפרנס. אם אין האמונה, מה חושב בלבו? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מתחיל לעשות במסע ומתן שלו כל מיני דרכים, אורחות עקלקלות. למה הוא חושב שהכל תלוי בחוכמתו? אם אני אעשה כך, אם אני אהיה ישר, אז אני לא אהיה פרנסה. אלא עושה כל מיני תחבולות. מכחש, משקר כל אחד ואחד, או מוסיף וגורע במאזניים. כשהוא קונה, הוא לוקח את אישו משקל גבוה. וכשהוא מוכר, עושה משקל נמוך. יש אנשים כאלה שעושים כל מיני רמאות, משא ומתן. מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, לא יעשה את זה. למה לי אני לעשות כל כך עבירות בשעה שהקדוש ברוך הוא זן אותי? וכתוב בסל המן, לא העדיף המרבה והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו לקחתו. מה שהשם כתב לי, יהיה לי. אז למה לי לעשות בעיות? למה לי לעשות רמאות? אלך אני ביושר, השתבח שמה אני מאמין שהוא נותן לי את מזונותה כפי מה שפרח. ובזה, על ידי כך, אדם נשמע מהמון איסורים. זו האמונה שקושרת אותו. זה כתוב, פן תאמר בלבביך, כוחי ועוצם מגיע עשרית החיים לזה, וזכרת את השם אלוהיך, כל נותן לך כוח לעשות חיים. זהו עניין המזמור הזה שיש בו חשיבות מיוחדת במינה, לפי כך פסק בשולחן ערוך. אדם שאמר פותח את ידיך ומשאל לך חי רצון, ולא כוון פירוש המילים, לא הראשי תיבות, ספר תיבות שכתוב בסידורים, שעושים ראשי תיבות, פא' י', זה גם תריא פאי, לא פועל אגודת ישראל חס ושלום. זה מלאך שהוא מספק מזון לכל חי. וגם כן הוא משביע גם תריא ח' ת' כ'. גם ספר תיבות פותח את ידיך ח' ת' כ'. זה מאח שהוא חותך מזונות. טוב, כל אלה הדברים, טוב, אדם יחשוב אותם. אבל העיקר הוא הכוונה. לא מדברים על אדם שלא כיוון את הראשי תיבות של ספר תיבות האלה, אלא שלא כיוון פירוש המילים, חוזר עוד פעם לומר את הפסוק הזה. ככה אתה מרן. לכן, אם הוא נזכר אחרי כמה פסוקים, חוזר מפותח לזכר וממשיך הלאה. אם נזכר רק אחרי כמה מזמורים, אז בין מזמור למזמור יאמר פסוק אחד. פותח את הלכה ומשמע לכל חיים לעשות. לכן אנחנו אומרים, כשהאיש הזה נכנס, והזמן כפי שאמרתי דוחק, והוא מוכרח לסיים תקף ומיד, אם כי בכלל הזמירות, לגמור הלל בכל יום, פירושו כל הזמירות, מתהלל דוד עד סוף תהילים, עד סוף הללויה הללויה בקדשו, כל הנשמע את הללויה הללויה. זה עקר פסוקי דזמרה, כך כותב הריף, כך כותב הראש. אחר כך הוסיפו שירת הים, זה לא מדינה, זה מנהג. מה שאומרים שירת הים היום בכל יום, זה לא המדינה, זה רק מנהג שנהגו. בזמן הרמב״ם אמר שיש נוהגים לקרוא את זה בין השתבח ליותר. ויש היו אומרים שירת הים, יש היו אומרים שירת האזינו, ויש אומרים שניהם גם יחד. אנחנו אומרים שירת האזינו רק בתשעה באב, לא אומרים את זה
בכל יום.
כי יש בה מין זרע עב, חומר רשף, קטן ברירי, שמה יש כל מיני כללות, מה נגיד את זה, אם ישתבח למחרי עד מלכנו. תעשיר את זה אחר כך. אנחנו אומרים את זה, אומרים את זה חרית, שדה ביום שעה באב. אבל הכל פנים זה, שאמרנו, המזמור הזה גם כן הוא מנהג, הוא לא דבר שהוא מדינה. החובה מדינה, מה שכתבו הרי והראש, תחילת פרק אין עומדים, הם המזמורים האלה, מתהילה לדוד, עד סוף ספר תהילים. זהו. אבל אדם הזה שהוא הזמן שלו קצר, והשעה נדחקה לו, והוא לא יכול להספיק להגיד כל המזמורים האלה. יאמר תהילה לדוד, ולפניו ברוך שאמר, בסופו ישתבח, ותכף מתחיל יוצר, כדי שיוכל להספיק להתפלל עם הציבור. זה כשהשעתו הוא יותר מדי לחוקה. אם יש לו עוד אפשרות, יוסיף עוד שני מזמורים קטנים, והם, הללו את השם בין השמיים האלוהו במרומים, והללו אין בקשו הלאו רקיע עוזו. שלושה מזמורים האלה, ותכף אחר כך יגיד ישתבח, ובסוף התפילה אחרי עיון לשבח, יאמר שאר המזמורים שדלג אותם, בלי שום ברכות, בלי שום דבר. אבל את אלה חובה לומר אותם, אם ברוך שאמר וישתבח. ואף על פי, שדעת המקובלים, אדם שהוא מדלג מנוסח התפילה בהתחלה, וכשמו מהפך צנורות השפח של העולמות העליונים, זה מדובר על התחילה. אבל כשהדבר פוגע בעניין תפילה בציבור, והרי אמרנו אין לך פעולה גדולה יותר מאשר תפילה בציבור, לפי כך יעשה כדעת מרן שקיבלנו הורה אותם. זה דעת רוב הפוסקים, וכך צריך לחוק. לא אדם יישב ועשה את עצמו מקובל, אחר כך בסוף יהיה מטורף, לא יהיה מקובל. לצאת נגד השולחן ערוך, זה לא טוב. מה אנחנו יודעים ולא ידעו רבותינו הראשונים? וזה לא דבריו של מרן מלובו, זה כתב את זה הרשב"א, כתבו את זה הגאונים, כתבו את זה בתשובותיהם. לפיכך, זהו הסדר שצריך לעשות. אז אני חוזר בקיצור. הדבר הראשון שיעשה, יברך ברכת אשר יצר ונתן נשמה, עד המחזיר נשמות פגרים מתים. אחר כך ידלג את כל ברכות השחר, יאמר אותם אחרי התפילה, אחרי העמידה, ויאמר שלוש ברכות של ברכות התורה. ויגיד פסוקים של ברכת כהנים. ומשם ידלג, תתחיל הודו לה' קראו בשמו, עד ומביאי אתריעו, משם ידלג, יתחיל ברוך שאמר, תהילה לדוד, זה המזמור אשר יש בביתך, וישתבח, ואחר כך יוצר על הסדר. זה מה שיש לעשות. אבל כל זה כמו שאמרנו, אדם שקרא לו מקרה, היה אנוס, כל הלפעמים נפלה עליו תרדמה, לא הרגיש בשעה יותר מאוחרת, או שהשעון שלו היה משובש, ושיבש אותו מסכן, מה יכול לעשות? אבל יש בני אדם, אפילו שהוא ער, עייף, אין לי כוח, ככה משתצע, נשאר ככה משתצע. עליו נאמר, עד מתי עציר תשקע, מתי תקום בשנתך. מעט שנות, מעט תנומות. הוא בא כמלך ראשיך, מחסורך, כאיש מגן. אז זה בושה וחרפה, אז כך, יסתלך כל פעם לבוא למזכנית, כל פעם מדלג על ההרים, מחפש על הגבעות, ידלג כל המזמורים האלה. לא חבל זה לעשות דבר כזה לך תחילה. זה כמו שאמרנו, קורה לפעמים, אדם קורה לפעמים, לא כל כך מרגיש טוב, אבל בדרך כלל יתמיד לבוא בזמן, וכדי שאוכל לומר את כל הדברים, בסדר העקדה, פרשת הקורבנות, כל זה כתוב שולחן ערוך, זה לא חסידות, אומר פרשת העקדה והקורבנות. צריך אדם לומר אותם בכל יום. אם הוא מתפלל למשל עם אשכנזים, ששם עושים תפילה אקספרס, אחת למעלה ושבעה למטה, והוא לא יספיק לומר את כל זה. אז ידאג שיבוא 10 דקות לפני הזמן. יבוא 10 דקות לפני הזמן, כדי שיספיק לומר את כל הקורבנות, פרשת הקורבנות, כל מה שצריך לומר, ואחר כך יחייץ חייץ פרים המהם. ככה אני עושה כשאני נמצא לפעמים, במקום שאני צריך את פרים המשכנזים. אני מקדים לבוא 10 דקות לפני זה, מצחיל לומר את תפילה. לפעמים אני יודע שהחזן כל כך רס כסיבי וגבור כארי, ואני לא יכול להדביק אותו. אז מצחיל גם כברוך שאמר, מצחיל עוד כמה מזמורים, אז כמה שהוא ירוץ, אני רץ והם רצים, אני יכול להשיג אותם. אבל אם לא אעשה ככה, אז אחר כך אני אחר לתפילה בציבור, תפילה בציבור מעלתה גדולה, כמו שאמרנו. כל הדברים שאדם דלג ולא אמר אותם לפני ברוך שאמר, ישלים אותם אחרי התפילה. לא ידלק אותם לגמרי, אלא יאמר אותם אחרי התפילה. יש להם תשלומים אחרי התפילה. רק בסוכן זמרה, אי אפשר לומר אותם אחרי, כולם אחרי אומר אותם אחרי התפילה. שלומר, אם הוא לא אמר ברוך שאמר, רוצה להתחיל ישר, ברוך אתה השם יותר אור, כגון שהזמן דחוק ביותר, והחזן רט ביותר. אז גם כן הוא רוצה להתחיל, כי זה יתפלל בציבור. אז טוב, אם הוא רוצה, אין לו ברירה אחרת, הוא מוטב שיתפלל בציבור. ידלג לגמרי פשוקת זמרה. ואחרי התפילה, לא יאמר אף פעם ברוך שאמר וישתבח. אסור לומר ברוך שאמר וישתבח אחרי התפילה. רבותינו תיקנו את שני הברכות האלה, שתי הברכות על זמירות שעומד לפני התפילה. כמו שכתוב, יסדיר שבחו ואחר כך יתפלל. אבל הוא מתפלל ואחר כך מזיר שבחו, זה לא שווה כלום. כך כתבו בתשובת הגאונים. וכך כותב גם כן בתשובת הרשב"א. שאם התחיל תקף ומיד יותר, בפני שאני רוצה להדביק את החזן כדי להספר לעמוד בציבור, אז כשיאמר אחר כך פסוקי דזמרה אחרי התפילה, יתחיל מזמור לתודה, יגיד את כל הדברים, אבל ברוך שאמר והשתבח, ישמיט אותם. זה יכול לומר אותם. יש איזה פוסק שאמר שאף בדיעבד, אם לא אמר אשר יצר בתחילת התפילה והגיע על התפילה והתפלל ואחר כך הוא רוצה להגיד אשר יצר, לא יכול. למה? פני שהחתימה באשר יצר, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפעיל לעשות. אז פה כתוב רופא כל בשר, שם כתוב ברפאנו השם ונרפא, רופא כל עמו ישראל. אז פה רפואה, פה רפואה, כבר אמר רפואה. אז למה יחזור עוד פעם יאמר רופא כל בשר ומפעיל לעשות? כך יש דעה באחרונים, אבל אין לך, יש ספר שלוש תשובות בני לוי, והוא אומר את החדוש הזה, אבל אין הדין כן. למה? רופא כל בשר זה לא רופא חולי עמו ישראל, מדברים על כללות היצירה. כשהקדוש הוא השתבח שמו, יצר את האדם בחוכמה ובתמונה, אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו כל אותם הדברים, איזה מכונה, איזה מתחרושת יש בלבו של האדם, מבשרי חזה אלוה. אז האדם להביא הרבה ראיות חצוניות שיביא גדולתו של הבורא יתברך. הרי ברא את האדם ועשה בו כל אותם הדברים שיש לו במעיים שלו והקיבה שלו וכל אותם איך שהם מתפקדים. ממש פלא ואפלא, איזה ייצור, ייצור כפיו של הקדוש ברוך הוא. יצר את האדם בחוכמה. שם בגמרא כתוב שהיה רב, היה חותם בחתימה של הברכה הזאת, ברוך אתה השם רופא חולים. בא שמואל חלק עליו, אמר שביתינו הוא לכולי עלמא כתראה, עשית את כל העולם חולים, נשאר ברוך השם בריאים. למה אתה אומר רופא חולים? מה זה שייך לרופא חולים? אתה מדבר על עני אדם שנזקק לקוואב. אדם ברוך השם הוא בריא, למה יגיד רופא חולים? אלא צריך אומר רופא כל בשר. בא רבי חייא ואמר צריך אומר מפעיל לעשות. אמר רפא הקחנו מנהו לתרוויהו, רופא כל בשר ומפעיל לעשות. אז זה, הברכה הזאת, כמו שאמרתי, כוללת את היצירה כולה. בתפילה אנחנו מתפללים על רפאת חולים ממש. רפאנו השם ונרפא עלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו וכל מכאובנו. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. אז מה העניין זה לזה? לכן, לא שייכות, אין שייכות. לא דומה למה שאמר פרי חדש, שבכלל רפואת, בכלל ברכת מחיי המתים, אז גם כן אנחנו מחזיר לשמות לפגרים מתים. זה נאמר אותו דבר. בפרט שהירושן מגורס באלוקי נשמה שאתה תביא תאורה, החתימה ברוך אותה השם מחגי המתים. אז לכן זה שפה אחת לדברים אחדים. אבל העניין זה לא שייך. לפי כך אני אומר, להלכה ולמעשה, אדם ששכח ולא ברך אשר יצא בתחילה ונזכר אחרי העמידה, כל שלא עבר 72 דקות, מברך אשר יצא, גם אחרי העמידה. עוד חכם אחר, עלה בלבו לעשות עוד חוכמה, בעקבות הרב פרי חדש. אמר, אנחנו מברכים בברכות השחר, ברוך אתה השם פוקח חברים, ברוך אתה השם מתיר אסורים. כתוב בברכת התגבור, מחיים מתים אתה, רבי הושע, אחר כך כתוב, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. הנה כתוב מתיר אסורים. אז גמרנו, לא צריך לברך ברכת מתיר אסורים. אז ישמיד גם ברכת מתיר אסורים. וגם זה לא הלכה. אין הדין כן. למה? שם מדברים אנחנו על ברכה שיש בה חתימה מפורשת בעצמה. כאן היא מובלעת בתוך התגבור לעולם השם. נכון, רופא חולים, אחד יגיד מתיר אסורים מהבוקר עד הערב. לא אמר בשם המלכות, כל ברכה שם בשם המלכות אינה ברכה. אז מה תעלה שאמר מתיר אסורים מובלעת בתוך הברכה? לכן זה לא כלום, זה לא יצא. מה אמר הרב פרי חדש? שם כתוב ברוך אתה השם מחזיר לשמות ומגלים מתים. פה כתוב ברוך אתה השם מחיי המתים, אז זה שם שמיים, זה אותו דבר. מה שאיכן כאן, לא שאיך זה. לפי כך אני אומר, גם עתיר הסרונים, הכל יום הכל וחודש שחר יומר. בלבד ויאמר אלוקי נשמה, כך סכים גם הרב חידה, גם בספר של מצבור, כלעתו שהרב פרי חדש. אף אפי שיש מפקפקים על פרי חדש, אין לך דבר היום שהוא גלט קשר, שאין בו שום מחלוקת, אין בו שום שלך. יש, כל דבר שמו מחלוקות, אבל הלכה איך? כך הלכה. ולא יהיה אלא ספק, ספק ולכות להקד. לכן לא יאמר אלוקי נשמה, מתחיל ברוך אתה השם ונותן לסלך בבינה להבחין, על הסדר. לוחות התורה, אמרתי שיקדים לומר אותם גם כמתחלה, ונשאסו לומר שום פסוק כדיבר לוחות התורה. איך יאמר את כל הזמרות? זאת אומרת, תהילה לדוד, תהילה לומר מזמור אחר. איך יכול לומר מזמור? תחילה, הודיעו להשם, קראו בשמו, הודיעו עם עלילותיו. אז הוא צריך לומר את זה. ואסו לומר שום פסוק כדיבר לוחות התורה. לכן יברך לוחות התורה, ואחר כך יאמר, הודיעו להשם, קראו בשמו. רבנו הארי אומר שמנהג ספרדים שאומרים, מקדימים קודם, הודו להשם קראו בשמו. ואחר כך אומרים, ברוך שאמר וכל אותם המזמורים, הוא הנכון. ולא כאלה שהם עושים כמו האשכנזים. שאומרים קודם, ברוך שאמר, ותקף אומרים, הודו להשם קראו בשמו. אז זה דומה כמו הפסק. מפני שלא מצאנו פסוקת וזמרה, כתוב בעריף והראש, מי הם פסוקת וזמרה? מתהלל לדוד, רומך אלוהי המלך, עד הסוף. אז זה סתם אתה מוסיף פסוקים. לכן הפסוקים האלה צריך לומר אותם לפני ברוך שאמר. זה דעתו של רבנו הארי. אומנם באמת אלה שאומרים שמנהגם אבות אבותיהם ככה נוהגים, אומרים הודו להשם קראו בשמו אחרי ברוך שאמר, ודאי שאין להם לגעור בהם חס ושלום או להגיד להם שעושים שזה נכון. למה? הפסוקים האלה הם פסוקים גם כששייכים לזמרות. כולם קשמם מזמרות. וכי אנחנו שאומרים, יהיה כבוד השם לעולם, אשמח השם במעשיו, זה מהזמרות שכתובים בערי והראש, לא כתוב. שם כתוב מתהילה לדוד עד הסוף, עד סוף תהילים. ואלה פסוקים מלוקטים, כבוד השם לעולם. אומנם רבנו הארי שמח ידו עליהם, אומר שיש בהם כמה צירופי שם שדאי. צירופים כאלה, פושין, פודלת, פיוז, עוד פעם להפך, עוד פעם כל מיני דברים. טוב, אבל זה סוף סוף, זה לא כתוב בערי והראש. וסובר רבנו הארי שצריך לאומרם. אז גם כן אותם שהם אומרים הודו אחרי זה, זה לא נוקע שם מפסק. ודאי שיש להם מה שיסמכו, כאלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכך כותב הגאון מבוצ'אץ' רבי אברהם, בעל ספר אשל אברהם, אלא שהוא כותב ככה, אדם שהוא היה מאלה שאומרים הודו אחרי ברוך שאמר, ורוצה לשנות מנהגו, ונאמר אותו לפני ברוך שאמר, עדיף שיעשה ככה, שככה הארי היה אם כן אשכנזי, רבי יצחק לוריא אשכנזי. הוא היה נוהג, אבותיו, 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 לא נהגו ככה, נהגו לומר הודו, אחרי ברוך שאמר. אבל הוא ראה שעל פי הקבלה יותר נכון לאמרו קודם, בשינה את מנהגו כפי מנהג הספרדים. אז הוא אומר גם כמי שרוצה לעשות למדעת הערים, מי יכול למחות בידו? יש לו ממש לסמוך. לא ילך ממנו, כאן אמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמה שאני אמרתי את זה, זה הפוקה מהמערמשיק. המערמשיק, תלמידו של חתם סופר, מטמיע על הספרדים. כאילו הם אין להם אב, אין להם לא הארי ולא שום דבר. וכן הוא מסמיע עליהם. מי נתן להם רשות להגיד פסוקים, הודו לה' קראו בשמו, שכולם שבח וזמרה, זה מי שיגידו ברוך שאמר. כמו שאומרים פסוקים, בלי ברכת המצוות. קושתו אינה קושי הכלל, מבחינה מכבודו. עשה עצמו שלא ידע את יוסף, עשה עצמו שלא ידע את מרן רבי יוסף קארו, שמרן גם כן מסבר אותה הסברה. שצריך לומר קודם, הודו להשם קראו בשמו, וכך דעת רבינו הארי, שעפי הקבלה כך צריך להיות. לפי כך אין דבריו מוכרחים כלל, אלא כל הנוהגים, כל אחד ינהוג כמנהג אבותיו. על זה נאמר תצורת תורת אמך. הספרדים ודאי שינהגו הודו לפני ברוך שאמר. והאשכנזים שנוהגים אחרי זה, גם כאלה שהם ממש יסמכו. רק אם ירצו לשנות האשכנזים, רוצים לשנות עשות כמו הספרדים, בצד שישנו לצמיתות. לא פעם יעשה כך, פעם יעשה כך, יעשה בחילופיהם בגולים. אז יעשה פעם כך, פעם כך. תחליט, מה אתה עושה? או אתה ספרדי או אתה אשכנזי, תגיד מה אתה רוצה לעשות. אני אעשה פעם הודו, כפי הרוח, ללכת ילכו. אם תפעי עם ספרדים, יעשה כמו ספרדים. תפעי עם אשכנזים, יעשה כמו אשכנזים. אז מה אתה? טומטום, אדרוגינוס, תחליט, מה אתה? תעשה את זה כמודעה אחת. לא צריך לשנות את דבריו. טוב, אני רואה שהזמן כבר הגיע, אני רק אומר כמה דברים קטנים. פרשת השבוע, מפני שיש שבעים במיוחד של פרשת השבוע, ולא צריך להחזב אותם. אפילו 10 דקות, כמו שאומרים, שטוב מכלום. קראנו היום בפרשה. והאיש משה עליו מאוד, וכל האדם אשר על פני האדמה. יש הרבה מה לדבר בפרשה הזאת, שהיא מלאה וקדושה. אבל נאמר רק פסוק אחד כפי הזמן. הגמרא, מסכת עבודה זרה דף כף, וגם בסוף סוטה, ובפנחס בן עיר אומר, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי יראת חטא. וכך זה הדרך עד מביאה לידי ענווה, וענווה גדולה מכולם. זה המסקנה שמה. מביאה גמרא פסוק, יען שלח השם אותי לבשר ענבים, לבשר קדושים וטהורים לא נאמר, לבשר חסידים לא נאמר, אלא לבשר ענבים. מכאן שענווה גדולה מכולם. רק שיבוא מלך המשיח, אז יקדים אותו הלא, אלא הוא הנביא, לבוא לבשר את הגאולה. אני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז יבוא לבשר לנו את הגאולה. למי ילך קודם כל למסור את הבשורה הזאת? איפה ילך קודם? למאה שערים? לבשר את ראשי קרתא? או לאיפה? למי ילך? אומר לך לא. לבשר ענבים. הוא מכיר את הענבים, אלה שהם שפלי רוח. אני את דקה ושפל רוח, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן הוא הולך קודם לבשר אותם, שמרו בסוד. זה סוד צבאי, אחד אסור לדעת אותו. כן, תזעו, משיח יבוא ביום זה וזה, בשעה זו וזאת. וכך, כזה יתכוננו, יכינו להם מלבושי כבוד, מה יצאו עם בגדים, בגדי עבודה, לקבל פניו של מלך המשיח, אז ילבשו אותו, יחזרו בתשובה יותר, יתחזקו במצוות. שלא, מלך המשיח ברוח שפתיו, ימית רשע. עושה חוף אחד במית אותו, חלס. אז אולי ימית רשע, נאמר, אבל גם ימית רשע, אין מכל עושים את זה פשוטו. אז כל אחד מי יזכה לראות את מלך המשיח, מלך ביופיו תחזינה עיניך, כמו שכתוב. אז מי הוא ילך קודם לבשר? לבשר את הענבים. מכאן שהענבה גדולה בכולם. אף התורה, עם כל שבחיו של משה רבנו, אדון כל הנביאים, שבחה אותו בעיקר במידת הענבה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם שעל פני האדמה. יש משנה במסכת אבות. רבי לויטס, איש אבנה, אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח בפני כל אדם, שתקוות אנוש רמה. מה זה רבי לויטס? שם משונה לויטס, מה זה לויטס? הוא היה שמור בלוי, אבל האיש הזה היה ענב מאוד, שפל רוח ביותר. הוא היה ראש הסנהדרין, איש אבנה, הוא היה ראש הסנהדרין. בסנהדרין כמה אנשים? יש 70 סנהדרין. כמו שכתוב, ספרדי 70 איש מזקני ישראל. השבעים יש בסנהדרין. ראש הסנהדרין, הוא היה ראש הסנהדרין בחוכמתו הגדולה. היה שמור בלוי, אבל היה רואה את עצמו תמיד, כאילו הוא הכי קטן שבהם. כך היה רואה את עצמו. מכבד את כולם לפניו. נאה דורש ונאה מקיים. לא רק מלמד אותנו ענב, אבל בעצמו היה ענב. לכן קראו אותו רבי לוי טס, טס, תצמח 99. והוא היה שבעים. אז רבי לוי טס, נלווה לטס, נלווה לשבעים. והיה ראש הסנהדרין, כמו שאמרנו, והוא מלמד אותנו חוכמה ודעת איך להתנהג בענווה. מאוד מאוד הביא שפל רוח, מה כוונתו פה? הרמב״ם כותב, בכל המידות הטובות צריך לנהוג בשביל הזהב, אמצעי שלם. לא רק קיצוניות מצד זה, ולא בקיצוניות מצד זה. לא יהיה אדם קיצוני. תהיה תמיד מיושב, תלך יחד לדעתו מעורבת עם הבריות, ותהיה אמצעי, אמצעי שלם. למשל, כמו שכותב הרמב״ם, לא יהיה אדם כדאי כמסן יותר מדי, ולא יהיה בזבזן יותר מדי. אפילו לצורכי צדקה, לצורכי מצווה, רבותינו עשו גבול. המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. חומש זה 20%, עד 20%. אפילו לפעמים רוצה לפרוץ את הגדר יותר מ-20%, מותר לפעמים, כמו שכתוב בשיטה מקובסת כתובות נון, בשם הראשונים, שאם רוצה להחזיק ביד עמלי תורה, אלה שעוסקים בתורה, מותר יותר מחומש. חומש מדובר על עניים, אבל אלה שהם עמלי תורה, מותר לפרוץ את הגדר אפילו יותר מחומש. אבל יעשה בחוכמה, בתמונה, כדי שלא אחר כך יעני חס ושלום, ויפול למעמסה, לבריות. אז בכל דבר, כמו שאמרנו, שביל הזהב. לא מצד זה קיצוני ולא מצד זה קיצוני. בעניין ענווה, כותב הרמב״ם, לא כך. יבחור לו אדם את הקצה הכי גרוע ביותר. יתנהג שפל רוח בפני כל אדם. וזה שאומר רבי לויטס. בעניין ענבה, רק תתנהוג במידת אמצעית, אלא מאוד מאוד בשפע רוח. בפני כל אדם. לא רק בפני גדול ממך, במידת אדם להכניע את עצמו לפני גדול ממנו. לא רק בפני קטן ממך, אם אדם בפני קטן ממנו, כולם יגידו עליו, זה ענב. זה אין פחד שיגידו שהוא רואה שהוא מדבר עם ילד קטן. מכבד אותו, מדבר אותו ככה בסרט פעמים יפות. מה יחשבו שהקטן הזה יותר טוב ממנו? לא. כאילו שיש את זה, יש לו מדות טובות, תלומיות, יש לו דרך ארץ. אפילו ילדים קטנים ככה מדבר איתם. אבל עם חברו, אין מתקנה אלא חכם בחכם, גבור בגבור, עשיר בעשיר. חברו שהוא דומה לו, בפני כל אדם, אפילו שהוא חברך. תגידו, אם אתה כל כך משפיל את עצמך, זאת אומרת שחברך עולה עליך. אמר לו, אני צריך לראות אותו מלחמה שערה. אני ראה את כוחי, שאני נעשה גבורתי. תעשה כוחך, תעשה גבורתך, תעשה לימוד תורה, בתורה אין מסופנים. לא מדברים שיהיה חניף לחברו בתורה, אבל יתנהג בכבוד. אפילו בפני כל אדם, אפילו חברך, תחשוב אותו כאילו הוא גדול ממך. לא יבטר שלמדת ממנו תורה, ותחייב לו גם בכבוד. אז זה שפע רוח בפני כל אדם. עכשיו, יש כאן שאלה על רבי לויטס. כל הכבוד רבי לויטס, על הרסי, מה שהוא אומר, הכל אמת. אבל רבנו, תסביר לנו. התורה אומרת, איש משה ענב מאוד בכל אדם שעל פני האדמה. לא כתוב ענב מאוד מאוד, יש מאוד אחד. ואתה רוצה שנהיה יותר ממשה רבנו, מאוד מאוד בפני שפע רוח. הלוואי שנזכה להיות כמו משה רבנו. מה אתה רוצה בחיים שלנו? נעשה יותר ממשה? כתוב בתורה מאוד. אם היה כתוב ענב מאוד מאוד, בסדר. אני תהיה כמו משה רבנו. בסדר, מכנים. אבל התורה לא אומרת כך. התורה אומרת ענב מאוד. ואתה רוצה שנהיה ענב מאוד מאוד. איך זה אתה רוצה שנהיה יותר ממשה? זה כאן שאלה על רבי לויטס. אבל כאן שאלה. התשובה היא פשוטה מאוד. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בכלל לא יודע האדם הוא על פני האדמה, חשבתי האדם על פני רקיע השמיים, רואים את האדם על פני האדמה. למה התורה כל כך מעריכה בלשון שלה? אלא לא מדברים פה שמשה היה ענב יותר משאר אדם שהיה, שהוא יהיר, אדם שהוא גאה, זה לא שבח למשה. אלא אותו אדם אשר על פני האדמה לא הולך בקומה זקופה, אלא ראשו ככה חפוי באדמה. איש כזה שהוא ענב, הוא מקיים את דברי רבי לויטס, שמאוד מאוד הווה שפע רוח, זהו אדם אשר על פני האדמה, ומשה רבנו היה לו מאוד שלישית, הוא היה עושה שני מאוד, אבל משה רבנו היה לו עוד מאוד שלישית, ויש משה ענב מאוד, וכל אדם אשר על פני האדמה שיש לו שני מאוד. כן, זאת אומרת, כמו משה רבנו זה לא תמסע בעונה. בא רבי לויטס אומר, להגיד לך שתהיה כמו משה רבנו שלוש פעמים מאוד, אי אפשר. צריך לעשות קדוש, 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 אני לא יכול. אבל הכל פחות פעמיים תעשי, מאוד מאוד בשפע רוח. זהו שאומר, מכל האדם שעל פני האדמה. מה החדוש, שוב פעם, מה זה מכל האדם שעל פני האדמה? כי משה רבנו ודאי הוא יודע את המציאות. אדם שלא מכיר את המציאות, זה חסרון דעת חצי שלום. משה רבנו יודע שהוא רב רבנן, אין כמוהו בכל ישראל. אם ישראל יודעים תורה, זה הוא יודע משה רבנו. כי הוא עלה למרום, זכה, וקבל תורה מפי השכינה, מפי הקדוש ברוך הוא. וכולם אף אחד לא היה עמו, והיא שם עם השם 40 לילה. והוא בא מסע תורה לעם ישראל. אם ישראל יודעים משהו תורה, זה הודות למשה רבנו. אז איך היה מתייחס עם כל תלמידיו המובהקים האלה, כל 60 רבו? כולם תלמידים שלו. הוא מתנהג איתם בענווה, בכבוד, כאילו הם גדולים ממנו. איך יכול לחשוב מחשבה כזאת? מה הוא חושב? הוא לא יודע שהוא רבם המובהק? וכמה הוא חושב? איך משמיד את עצמו לפני כל אחד? התשובה היא פשוטה. משה רבנו אומר כך, עוד בפגישה הראשונה עם הקדוש ברוך הוא, כשאמר לו, מי אנוכי כי אלך את פרעה? אני לא שווה כלום, אני לא יודע כלום, מה אני? אומר לו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתי לך. בשביל שאתה אומר, מי אנוכי? בשביל זה אני אוהב אותך. אני אוהב את הענבים. את הגאוונים אני לא אוהב אותם. אתה בשביל שאתה אומר, מי אנוכי? בשביל זה אני חפשתי בך. כמו שאמרו רבותינו, עולם לבד אדם ממי שאמר והיה העונה. שלא שרה שכינתו על הרים גבוהים, לא על הר תבור ולא על חרמון, היו כל אחד מגביח את עצמו. עד שעשה בתקוב ואמרה, למה תרסדון הרים גבנוניים, גבנים? ההר חמד רואים משלטו זה הר סיני. זה הנמוך הזה כשהוא אוהב אותו. הוא אוהב את הענבים. אז ראה ככה, משה קיבל תורה מסיני. גם כן, מה זה קיבל תורה מסיני? קיבל מהקדוש ברוך הוא, לא מסיני. אלא למד מסיני. כמו שהוא סיני זה זכה לקבלת התורה בשביל שהוא ענב, שיש לו ענבה ולא היה מחשיב את עצמו כלום, אומר, אני יכול להתחרות עם ההרים הגבוהים האלה, ודאי לא עלי את נתן התורה. הוא השיח לתום בכלל, ישב ככה בשקט, אמר הקדוש ברוך הוא, דווקא עליך אני נותן את התורה. וכך למד משה רבינו מזאת הענבה. וכן, עכשיו, כשהוא למשל אחרי מתן תורה, מדבר עם אנשים, עמך, הוא אומר, לו האיש הזה, היה במקומי, הוא היה עולה, הקדוש ברוך הוא היה מוחר בו, ולוקח אותו למרום, ומלמד אותו תורה, ויורד ולמד תורה לישראל, היה עושה את זה עוד פי עשר סתום, פי אלף סתום ממני. וכן, מי אני? אלא כשהוא ראה אדם קטן אחד שעושה מי אנוכי, אז אתה מי אנוכי? יאללה, תבוא, אני אגביח אותך. וכן, מי האחרים היו? גם כן, אני רק לא מגביח אותם. אז מה הריבותה שאני יש לי? מה החדוש שאני יש לי? בשביל שיש לי תורה, שלמדתי אותם תורה, אם היה מישהו אחר, גם כן יכול ללמד תורה כמוני. מה החדוש? ובזה היה משפיל את עצמו. מספרים אומרים, היה כומר אחד להבדיל, כומר לנוצרים הרשעים, אבל היה לו מידות טובות. בעיקר המידה הכי טובה שהייתה לו, ענבה. היה מתייחס עם כל בני אדם. מישהו מבריס, מישהו לא מבריס, מישהו נוצרי, מישהו יהודי, מישהו ישמעאל, ישמעאלי, דורזי, בטיח, מה שיהיה, מתייחס עם כולם בכבוד. ככה כל עד מאדם משתחווה לפני מפיים ארצה, מכביד אותם, מחבב אותם, מכניס אותם לביתו, מאכיל אותם, משקיע אותם, הוא בעצמו משרת אותם. היו כולם אומרים, אין ענב כמו הקומר הזה. יצא שמו בעולם, כולם משבחים אותו. הגיעו הדברים לאוזנו של רבי אליהו חיים מייזל, הבדין של לודג'. כולם אומרים, תראה, אין... בכל חכמי ישראל, כמו הענב הזה, אין בעונב. אז אני הולכת לבדוק את הדברים. הלך אליו, הוא לא ידע שזה רמב״ם של היהודים, אבל ראה לפניו אישיות, מיד קבל אותו בכל הכבוד שבעונב. כניס אותו לביתו, מזג לו קוסטי, שירת אותו באמונה, באיזה ענבה, באיזה שפדות, אדוני, על הרסי, על העיני, מי שעושה, כל כך תנועות וכך זה. והרב מסתעיר, הוא רואה את הדברים שכמה שזה משפיל את עצמו, הרב מסתעיר. וזה עושה כל כך בענבה, אני לא הייתי שחכמים עושים ככה. בסוף, כשבא כבר להיפרד ממנו, נגמר כמה יושב שם הירבושו שלו, אמר לו, תראה חביבי, יש לי באמת קושי דבר שהוא מכביל על לבבי, ואני לא יודע לו שום תשובה. אולי אתה תוכל לעזור לי למצוא את התשובה. מה אדוני הרב רוצה? הוא אומר לו, כתוב בתורה שלנו, שמשה רבנו היה ענב מאוד בכל האדם אשר פני האדמה. כל הזמן תיארנו מה שהיה הענבה של משה רבנו, אבל כמו הענבה שלך עוד לא ראיתי בעולם. כמה שתיארתי, לא מצאתי עוד ענב כמוך בעולם. אולי תוכל לסבור לי את זה, שאני תמה מאוד על זה. באמת, גם אני תמה. אמר, תודה רבה, כבר השבת לי את התשובה. זאת אומרת, הוא עושה את זה בשביל שגידו עליו שהוא ענב. מה זה ענב אמיתי? הוא עושה את זה ספונטנית, בלי שהוא מרגיש בכלל שהוא עושה איזה דבר מיותר. שכך צריך להתנהג, ונפשי כעפר לכל תהיה. אבל האיש הזה, הוא עושה את זה בשביל שגידו ענב, שהוא ענב. כן, זה גם כן, זה מין יהורה כזאת, בכלל השבעים שלו, כדי ששבעו אותו שהוא ענב. זה נקרא שהוא ענב, זה אבל זה משאבה כלום. לכן אמרנו, תודה רבה, תרסת לי את הקושה, אמרנו. אז הלך ויסביר להם, יש אדם שיש לו כל מיני שבחים, ונפשו לא שבעה מהשבחים ששבחים אותו. רוצה שישבחו אותו עוד, שהוא ענב גם כן, אז הוא גם ענב. אז לכן זה שאומר לך, ואיש משה, הוא עשה את זה ממש לשם השם לבדו, ספונטנית היה ככה בתנהג בשבילות עם כל אחד, כמו שאמרו, ואנחנו מה? אמרו, גדול מה שנאמר במשה ואהרון, יותר מה שנאמר בכל אבות העולם, כל הענבים שבעולם, שלושה ענבים כתוב בגמרא, שם על הגמרא בחולין דף פתית, שם כתוב, כי אתם המעט מכל העמים, כתוב שם, רק באבותיך חשק השם בכם ויבחר בכם. כי אתם המעט בכל העם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אני חושק בכם, אני אוהב אתכם. אתם אוהבים עליי מאוד. למה? שאתם המעטים עצמכם לפניי. המעט בכל העם, המעטים עצמכם. חלקתי כבוד גדולה לאברהם אבינו. מה כתוב? לעמק שווה הוא עמק המלך, שהתאספו כל מלכי מזרח ומערב, והמליכו אותו עליהם. אחרי שכבש את ארבעת המלכים, שבירדפים עד חובה השם סימון דמאסק, הוא מתעונן ובינים שפה אחרת. מי זה גבור? מי שיודע להכניע מלאכים. זה אברהם אבינו. אתה רוצה לעשות אותו אלוף? יכול לעשות אותו אלוף. יכול לדוף ארבעה מלאכים ולחסל אותם. איפה יש דבר כזה? לכן תשבו כולם, עשו אותו כולם עמק המלך. עשו אותו מלך על כולם. כי לא היה כמוהו. אחרי זה מה הוא עושה? באתי לקדוש ברוך הוא אומר לו, ואנוכי עפר ואפר. מנמיך את עצמו. נתתי כבוד למשה רבנו. עשיתי אותו רבם של ישראל. אומר, ואנחנו מה? אנחנו כלום. חלגה דיומה. אחר כך נתתי כבוד לדוד המלך. מלכות לדוד המלך. מה אומר? ואנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. לא גבה לבי ולא רמו עיניי. ולא הלכתי מנפתור את גדולות ממני. ככה הענווה של גדולי ישראל. מנהיגי ישראל, השבח שלהם שהם ענבים. לעמד זאת מות העולם, בדיוק להפך. נתתי כבוד לנמרוד, אמר, הבה נבלי עיר, וגדל ורשום בשמיים ונעשה לנו שם. כשנחים עם הקדש ברוך הוא. נתתי מלכות לפרעו, אומר, מי השם שנשמע בקולו? לא ידעתי את השם, לא יודע שום דבר. נתתי מלכות לנבוכדנצר הרשע הזה. מה אומר? יעלי אבא מוטיעה ומדמה לעניון, למה אני יושב פה בארץ הזאת? אז צריך לעלות לו מרום, הוא ילך לגיהנם, לג'הנם, אחר שעות תורד. אומר הקדוש ברוך הוא. נתתי מלכות לחירם, מלך צור, מה אומר? מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. נתן הקדוש ברוך הוא חוכמה, וידע שם מפורש. עשה שבעה רקיעים בתוך המים, בתוך הים. ועשה באחד קירובים, באחד מלאכים, באחד אופנים, עשה דמויות כאלה. והוא ישב בקרקיע העניון. אמר, משב אלוהים, משבתי בלב ימים. אז זה אני אתתי לך מלכות? גאיס רוח. טופס רוחה, מה הוא? נתן לו עד שעלה עליו לנבוכדנצר בסוף ימיו, וכל זה היה מתרברב, כפי שבנה זכה לבנות את בית המקדש, ששלח לשלמה המלך, ועשה את הבניין בית המקדש. בעריך ימים ושנים, ראה מאות שנים, כמה בית המקדש היה קיים, 400 שנה. כל הזמן הזה הוא היה חי ומונח וזה חלוס, אני עוד לא מיטה ולא שום דבר. עד שענה עליו לנבוכדנצר, וחתך אותו חתיכות חתיכות, והיה מאכיל אותו כזית כזית, היה מאכיל אותו עד שהרג אותו, זה חירב מלך צור. וכן זה הדרך נמצא, הם יהורים, יהורים, גאים סירוחים. אבל עם ישראל הם שיש להם את זה הגש של ענבה. והמנהיגים האלה הגדולים האלה שהזכרתי, שלושה אלה שהזכרנו, אברהם אבינו, דוד המלך, גם כן משה רבנו, גדול מה שאמר במשה יותר מה שאמר בכולם. כתוב איש משה ענה מאוד מכל האדם, אדם מאוד ראשי תיבות, משה, אברהם, דוד. על שלושתם אומר מאוד. והוא היה גדול מכולם בענבה שלו. והם משמשו לנו דוגמה, מופת, ללמוד בכזה ראה וכזה שלמוד למדותיהם, ובזכות זה נזכה לבשורה של אליהו הנביא ובשר ענבים. ובחלה בקשה מן הסגר, זאת אומרת, זה כל זה תהיה, אמרתי מה שאני אמר, אז מה חפש, מה עשו, תהיה, ודיר, תראה ויאדיר.